בוקר טוב. טוב, אנחנו הגענו לפסקה ו', ובעזרת השם נלמד אותה היום, שזה הסיכום של הדיון, של ההבנה, של מהות העולם הבא, ותכלית העבודה בעצם, ואופן העבודה השלם, הרצוי בעצם בתורת ישראל. אז אולי נתחיל ככה. הרמב״ם פותח את הפסקה ואומר לנו שהתכלית אומנם היא העולם הבא, וכלפיה היא ההשתדלות. כן, הרמב״ם פתח בשאלה מהי הטובה אשר יזכה לאדם בקיום אלה המצוות אשר ציוונו השם בהם על ידי משה רבנו, וברא אשר תמצא אותנו אם נעבור עליהם. כלומר שהיה בזה מחלוקות ודעות בהתאם לשכלים, בהתאם למדרגת הבן אדם, והיה בזה שיבוש רב. בהתאם לרמת החוכמה של הבן אדם, ככה תמצא את הדעה שלו. היום זה, בעזרת השם, יובן יותר טוב מה הוא מתכוון כאן. וכמעט לא תמצא מי שיתברר לו עניין זה. וכל מה שתמצא בזה זה ערבוב. הערבוב הוא שלא מבינים שהעולם הבא הוא התכלית, וכל שאר השכר הוא אמצעי. אבל צריך להבין פה עכשיו נקודה יסודית וקשה שעסקו בה הרבה. הרמב"ם אומר שהתכלית של המצוות זה העולם הבא, וכלפיה היא ההשתדלות. במילים אחרות, צריך לקיים את המצוות כדי לזכות לחיי העולם הבא, כדי להשתדל לקנות מדרגה רוחנית בעולם הבא. ומיד עולה השאלה, הפסקה פה עוסקת בעיקר במה שאמרנו, אמרנו שאין ראוי למי שרוצה להיות עובד מעבר שיעבוד כדי להשיג העולם הבא. אז פה בעצם יש כאן בעיה, והשאלה מה הפתרון שלה. הרמב״ם אמר שהאידיאל הוא לעבוד מעבר, ולא בשביל שכר. וראינו והדגשנו שהרמב״ם אומר גם לא בשביל שכר בעולם הבא. לא כל שכר כלשהו, לא משנה איפה. אנטיגנס איש תוכו עמד על המעלה שצריך לשמש את הרב על מנת שלא לקבל פרס. הרמב״ם כתב בהלכות תשובה בפרק י' שלא על מנת לקבל כלום. ומי שקורא את הרמב״ם פה בצורה פשוטה פה ובהלכות תשובה, הוא יוצא נבוך בנקודה הזאת. למה? כי אם הוא קורא את הלכות תשובה, אז הוא קורא שתכלית המצוות זה העולם הבא, והוא קורא, ואחר כך הוא מגיע לפרק י', אומרים לו, אבל אל תעבוד בשביל העולם הבא. וככה גם אצלנו, הרמב״ם אמר, צריך לא לעבוד לשום דבר אחר, כי המצוות אמת ולפיכך תכליתן קיומן ותכלית החוכמה ידיעתה, ולא לעבוד לשום דבר בעולם. אבל אחר כך הוא מסביר לך בדיוק מה העולם הבא ואיזה תענוג עצום זה, וכלפיו היא ההשתדלות. אז כן, יש מי שהציג את השאלה ככה ואומר, למה, אם המגמה היא לעבוד מעבר, אז למה הרמב״ם מכניס אותנו לניסיון הזה ומגלה לנו מהו העולם הבא, כמה הוא תענוג עליון והרבה יותר מכל מה שאנחנו מכירים?
זה לא רק שזה צריך לעבוד, זאת אומרת שלא צריך לעבוד שכר בעולם הזה.
מה אתה אומר?
מגמה תורה כותבת שכר בעונש בעולם הזה, אבל אנחנו לא עובדים בשביל
זה. אז זה הרבה יותר קל. למה? למה זה הרבה יותר קל? כי ברור שהתורה לא מתכוונת שזה השכר, כמו שהרמב"ם מסביר. אבל אם אתה אומר, השכר של המצוות זה עולם הבא, אז פה, בוא ניכנס, התשובה הרגילה שאומרים, ומנסים להבין את זה בצורה פשוטה, אומרים, נכון, המצוות מביאות לעולם הבא, ואתה צריך לקיים אותם בלי לחשוב על העולם הבא, והאמת שאתה תזכה לו. כן, כאילו באמת זה תכליתם של המצוות, אלא אל תחשוב על זה. כן, ככה מזקזקים בדברי הרמב״ם. אנחנו נעמוד על הדברים נראה לי יותר לעומקם. כאילו הרמב״ם אומר, אם היא אותה התכלית, העולם הבא, אומר אצלנו, אין ראוי למי שרוצה להיות עובד מעבר, שיעבוד כדי להשיג העולם הבא. זאת אומרת, רק שהבן אדם, הבעיה היא שהבן אדם יעבוד כדי להשיג העולם הבא. אבל אם הוא לא עובד בשביל להשיג העולם הבא, אז בסדר, ועובד מאהבה, אז נכון שהקדוש ברוך הוא ייתן לו עולם הבא, על זה שהוא עובד מאהבה. אבל בעצם אתה צריך לעשות את המצוות, לא על מנת לקבל פרס, בסוף תקבל פרס. או יש את הראשון של הרמב"ם המפורסמת, בהלכות תשובה, ש... בפרק י', ראינו אותה כבר, הרמב"ם אומר, העובד מאהבה עוסק בתורה ובמצוות, הולך בנתיבות החוכמה, לא מפני דבר בעולם, לא מפני יראת הרעה ולא כדי לירש הטובה, אלא עושה האמת מפני שהוא אמת, וסוף הטובה לבוא בכלל. הוא מבחינתו אידיאליסט, כן? הוא לא מתכוון לעולם הבא, אבל בסוף יושג לעולם הבא, בהתאם לעבודתו. זה מה שרגילים להגיד, וברור שיש פה גם כן יסוד אמיתי, שהערך הוא לעשות את האמת בשביל שהאמת והטובה באה בכלל, אבל זה לא מספיק, התשובה הזאת. למה? יש עוד איזו תשובה שאמרו, דומה לזה. אבל שנייה, אולי, למה זה לא מספיק? אולי נראה קצת את הלשונות של הרמב״ם, זה פשוט לא, הרבה מקומות זה לא מסתדר כל כך. אצלנו הרמב״ם כתב, התכלית היא העולם הבא, וכלפיה היא ההשתדלות. צריך להשתדל לעולם הבא, או איך הוא אמר, לא נחשקו ימות המשיח, לא כדי, לא בשביל כל הרוב השפע הגשמי ששם, אלא בשביל שנזכה בהם לחיי העולם הבא. כן, למשל, בוא נראה את זה בהלכות תשובה. הרמב״ם אומר, למה מפני זה יתעבו כל ישראל נביאים וחכמים מימות המלך המשיח? כדי שינוחו ממלכות הרשעה שאינה מנחת להם לישראל לעסוק בתורה ומצוות כהוגן, וימצאו להם מרגוע ואהבו בחוכמה, כדי שיזכו לחיי העולם הבא. זאת אומרת, נביאיהם וחכמיהם של ישראל מתאבים לאיזשהו מרגוע גשמי כדי שיזכו לחיי העולם הבא. הרמב״ם אומר בפרק ח', כמה המה דוד והתאווה לחיי העולם הבא, שנאמר לו, לא האמנתי לראות בטוב השם בארץ חיים, בארץ החיים. כן, הקדוש ברוך הוא, דוד המלך אומר, אני לא הייתי יכול להסתדר בלי לראות בטוב השם בארץ החיים, בלי עולם הבא. הוא התאווה לעולם הבא, אומר הרמב״ם. מה, הרמב״ם מתאר את דוד המלך כאחד שעובד לא לעניין, ולמה הוא מפרסם את זה, ולמה הוא מתפאר בזה? מה... אז נכון שהוא מביא את זה בתוך הקשר כדי להראות לך כמה, מה רב טובך אשר צפנת לראיך, איזה שכר אמיתי זה, אבל הרי לא ראוי לעבוד בשביל זה. אז למה הרמב״ם... ראוי להשתוקק לזה ולעבוד לא בשביל זה. אז עכשיו אנחנו נעמוד, זה הפשטות הביטויים פה, גם פה וגם מה שקראנו בהלכות מלאכים. הלכות מלאכים, הרמב״ם אומר, שגם כן לא נתעבו החכמים והנביאים ממות המשיח, לא בשביל כל העניינים הגשמיים, אלא כדי שיהיו פנויים בתורה וחוכמתה, כדי שיזכו לחיי העולם הבא, כמו שהזכרנו בכל תשובה. אז פה היה מי שרצה לדחוק, זה ההסבר השני שרציתי להזכיר, שבעצם כל המקומות האלו לא מתוארת הכוונה של הצדיקים והחכמים ודוד, לא מתואר את הכוונה שלהם בעבודה, אלא הם עשו את האמת בשביל האמת. והקדוש ברוך הוא כאילו נותן על זה את הטובה בכלל. כדי, כאילו זה העניין של העבודה, מהווה, או התכלית של המצוות, בסופו של דבר מביאה לך העולם הבא, זה הכדי הזה. אבל אני מתקשה אפילו להסביר את זה, כי אני לא מצליח איך אפשר להכניס את זה, את הסוף הטובה לעבוד בכלל, בתוך הלשון, כדי שיזכו לך עולם הבא, הם נתעבו למות המשוח כדי שזה פשוט לא נכנס בעברית. אני לא... אנחנו אומרים בתפילה, בהובה לציון, גם בנוסח הרמב״ם, הוא כותב, יהי רצון ורחמים מלפניך, השם אלוקנו, שנשמור חוקיך בעולם הזה ולימות המשיח, כדי שנזכה ונירש טוב לך העולם הבא. אנחנו מתפללים. כן, אצל הרמב״ם אנחנו רוצים לזכות, לשמור את המצוות בימות המשיח. זה נוסח על פי שיטתו ומתאים לשיטתו. אבל סוף סוף כתוב פה שאנחנו מתפללים לשמור את החוקים כדי שנזכה לחיי העולם הבא. איזה מין נוסח תפילה זה? כדי שנזכה לחיי העולם הבא, אם זה לא ראוי. איך הוא מתאר את דוד המלך ככה? גם יש פה ציטוט מפירוש המשניות בסוטה ג' ג', הוא מתאר את החכמים הפרושים, כן, החכמים עליהם ושלום קוראים לעצמם פרושים בחמת פרישותם מן המגרעות והתואבות ורדיפת ענייני העולם הזה שבני אדם שוגעים בהם, ומגמת פניהם חיי העולם הבא ודברים נעלים. מגמת פניהם, מה זה מגמת פניהם? חיי העולם הבא. זה מה שהרמב״ם תיאר, ככה הוא מתאר את הפרושים, את החכמים עליהם השלום, שפרושים ענייני העולם הזה ורק רוצים מגמת פניהם חיי העולם הבא. אנחנו מכירים את המסילת ישרים, שיתמת לאדם חובת האדם בעולמו, שישים מגמת, במה הוא ישים מגמת פניו וכל אשר הוא עמל בעולם הזה, להתענג על השם בעולם הבא, שזה התכלית. המגמה היא, העולם, היא, היא, היא התכלית. אז אני חושב שההסברים האלו, שהם שניים, שהם אחד, פשוט לא נכנס, כאילו, לבוא ולהגיד שהרמב״ם אומר, כאילו להתעלם מזה שהרמב״ם מתאר את המגמת פנים ואת הכוונה בעבודה לעולם הבא, זה לא תירוץ מספיק. נשאר פה עדיין קושי רב, כאילו, זאת אומרת, אם אתה אומר שבעצם כוונת הרמב״ם הלכות תשובה, שאדם צריך לעבוד, באמת תכלית המצוות זה העולם הבא, אלא שאדם צריך לא לחשוב על זה פשוט, אז קשה עדיין, למה הוא מתאר את כל החכמים והנביאים ודוד המלך, ואת החכמים הנעלים, הפרושים, כמשתוקקים לעולם הבא. רק אנטיגנוס יסוכו התעלה על כולם, ורק הוא ידע הרי גם החכם, רק הוא ידע לעבוד מאהבה ולא יותר מדוד, יותר מכולם. כאמור, גם אברהם ראינו, זו מדרגת אברהם הוא אבי, הרמב"ם אומר, עובד מאהבה, שהשם קרא לו אבי. זה לא מתיישב עדיין. הרי גם החכמים שחלקו על אנטיגנוס אמרו לו, ודאי שאתה צודק, אלא להמון, לפשוטים, לציבור, אי אפשר לדרוש ככה. יותר מזה, יש פה אחד, איך קוראים לו, דניאל רייזר, הוציא ספר של הרב יונתן רוז'ין מכוכב השחר, של חידושים של הלכות תשובה, אז הוא מביא משל יפה שאומר, שממחיש את האבסורד בהסברה הזאת, את הבעייתיות. הוא אומר, בעצם אתה אומר לי שהעבודה של ה... הוא אומר, ניקח משל לעבודת המצוות ככה על הדרך שרגילים להבין, שבעצם תכלית המצוות זה העולם הבא, אלא שאל תחשוב על זה. הוא אומר, בוא ניקח משל מליצן בקרקס, שכרגע הוא מנסה לנסוע לחבל עם חד אופן, וברור שזה הפרנסה שלו, ברור שהוא עושה את זה ערב ערב ומתאמץ ובא ותורח ומתאמן למה הוא עושה את זה? בשביל המשכורת, בשביל לפרנס את... התכלית שלו זה הפרנסה, פרנס את ביתו, כן? אז כאילו העבודה שלו זה כשהוא עכשיו בא לעבור על החבל, אם הוא יחשוב על הפרנסה וזה וכמה מגיע לו החודש וכמה זה, הוא ישר נופל. תוך כדי עבודה, כאילו הוא צריך להיות מרוכז באיך הוא לא נופל מהחבל, איך הוא מאזן את שיווי המשקל שלו. והתכלית היא העולם הבא. בעצם אסור שתחשוב על העולם הבא, אסור שהליצן יחשוב על המשכורת, תוך כדי עבודה, אבל האמת שהוא עושה את זה רק בשביל זה. עכשיו, מה הבעייתיות פה? הבעייתיות פה, שבעצם תכלס הליסם בשביל מה הוא עובד, רק בשביל עולם הבא. מה זה עוזר שהוא לא חושב על זה? כאילו הוא עושה איזה התגה למישהו. הרי זה כל המגמה של הפעלולים שלו עכשיו, בשביל המשכורת שלו. וככה זה, אדם עושה מצוות בשביל לזכות אחרי העולם הבא. רק אל תחשוב על זה, אז יתקן את העניין, כאילו, הרי עדיין התורה היא כאילו בשביל שכר. אוקיי? כאילו, האופן העבודה הזאת זה עבודה בשביל שכר. זה לא עבודה מהווה שאנחנו נראה שהרמב"ם מתאר אצלנו בפסקה, כשהוא מסכם את ה... כשהוא מתאר מה זה עבודה מהווה, או כמו שהוא כבר תאר ואמר, לעשות את האמת בשביל האמת, ולא בשביל השכר, ולא בשביל דבר בעולם. זה לא, זה בעצם לא פותר את הבעיה, מבחינה מהותית. יש מי שפתר את הבעיה, אבל גם זה לא יהיה מספיק, אלא קרוב למה שאנחנו אומרים. כן, בעזרת השם, זה מה שאנחנו נראה. אני מקדים את זה כדי שנבין טוב את הפסקה הזאת, ונוכל לסכם את הדיון, מה הרמב״ם אמר. והמריה זנזל, הוא היה תלמיד הקצות, והוא כתב הקדמה כן, הוא, הרב ציודה מביא אותו, שהוא אמר על הכוזרי שהוא קודש הקודשים כידוע, זאת אומרת, זה ידוע בבית מדרשו של הקצות. כן. הרב ציודה כתב את זה על ספרו, על שער ספרו, גם את דברי הגר"א וגם את זה, וכנראה שהוא גם מביא את זה בשיעורים. מן הסתם, אני לא יודע. על כל פנים, הוא כתב הקדמה לחלק שני של אבני מילואים, הקדמה אמונית ארוכה. ושם הוא נזקק לעניין הזה, להסביר את העניינה של העבודה מהווה, ואיך זה מסתדר עם התכלית היא העולם הבא וההשתדלות לך העולם הבא, והוא...
אמר, יש את הקדמה לאבני מילואים.
כן. את ההקדמה לחלק שני לאבני מילואים. אז שם הוא כותב ש... זה גם הסבר שכתוב בנפש החיים, לנפש בעל נפש החיים, בבית חיים וולוז'ין יש גם פירוש רוח חיים על מסכת אבות. וברוח חיים על מסכת אבות, על אנטיגנוס שיסטוכו, הוא גם כן אומר את אותו הסבר. מה ההסבר? ההסבר הוא, הוא אומר, כן, התכלית, לא נשנה את הלשון של הרמב״ם, כן, התכלית, נתבוא החכמים לעולם הבא. אבל למה הם רצו את העולם הבא? הוא אומר, כי הקדוש ברוך הוא רוצה לזכות אותנו בעולם הבא, וזה עושה לו נחת רוח. וככה הוא אומר, וככה גם נפש החיים אומר.
זה ברמב״ם?
תראה, אנחנו נראה איך זה ברמב״ם. אנחנו נראה איך זה, איפה זה נכנס ברמב״ם ומה ההסבר העוד יותר מתוקן ברמב״ם. אבל בעצם הם תיארו את השאיפה לעולם הבא בזה שאדם רוצה את העולם הבא לא בשביל עצמו, אלא בשביל לעשות נחת רוח כלפי הקדוש ברוך הוא. אומר רוח חיים שם, יש בחינה של עבודה על מנת לקבל פרס שיותר נעלה משלו על מנת לקבל פרס. עבודה על מנת לקבל פרס. בשביל לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא שרוצה לתת פרס לנבראיו, לצדיקים שעובדים אותו, זה יותר נעלה מאשר שלא על מנת לקבל את פרס שאתה כאילו כופר בטובה, חלילה. זה על מנת לעשות, והוא אומר, וכמובן שאם זה על מנת לקבל פרס, שגם הבן אדם רוצה ליהנות מזה, אז זה על מנת לקבל פרס הנמוך ביותר. וכבר עדיף שלא על מנת לקבל פרס. אבל בעצם התפיסה שלא על מנת לקבל פרס, העיקר שלה זה שלא תרצה ליהנות מן הפרס בשביל עצמך, זה להסיר את השאיפה האגואיסטית, לרצות את העולם הבא כי זה התכלית, כי זה נחת רוח לפניו דברך. ככה אומר גם המריה זנזל וגם בהקדמה לאבני מילואים וגם הרוח חיים. אנחנו נראה עכשיו את הדברים של הרמב״ם, ו... אנחנו נראה איך הוא אומר פה משהו מאוד מאוד קרוב לזה, אבל אחר, ונעמוד על הדברים שלו, זה בעצם יסביר לנו את כל המגמה של הרמב״ם פה, למה הוא כל כך, למה זה כל כך בנפשו השכר בעולם הבא שהוא רוחני. וכל מה שהוא טרח להסביר, כי בעצם מבחינה מהותית, תשאל את עצמך, מה אכפת לרמב״ם? אז לא ברור לאנשים בדיוק מה התכלית. הרי כל הגמול בעולם הזה, העתידי, זאת אומרת, ימות המשיח, גם הוא בעצמו אמר שאין דקדוקן של הדקדוק בדברים האלו, לא עיקר בדת, ולא בדיוק עיקרי איך יהיה, מתי יהיה תחיית המתים, מתי יבוא אליהו, מתי יהיה גוג ומגוג, איך יהיה ימות המשיח, מה משל ומה לא משל, זה לא באמת עיקרי כל כך. אז הערבוב שיש לקטות בעניין הזה, גם עם גן עדן, שאולי זה מקום בעולם הזה, זה לא כל כך נוראי. מה שכאב לרמב״ם זה שלא מבינים שהעולם הבא הוא התכלית. אבל למה זה כל כך כואב? למה? רק בגלל שהשכר בעולם הזה הוא קטן, והקדוש ברוך הוא נותן לנו שכר הרבה יותר גדול מזה? עולם שכולו טוב, עולם שכולו ארוך. זה לא הבעיה, כי הרי בעיני אותם אנשים, אמרנו, הרמב״ם מציין, אמר תחיית המתים, למה הם אומרים שהגמול הוא גשמי? כי הם חושבים שאין מציאות אלא לגוף, וזה הגמול הכי גדול. זאת אומרת, בעיניהם הם מבטיחים את ההסדרה הכי גדולה שיכולה להיות. ראינו כבר שהרמב״ם לא כל כך מפריע לו, אם אנשים לא כולם אנשי מדע, ברור שהמעלה הגדולה זה כן להבין את הדברים כמו שהם. אבל זה כל העניין, רק הוא אמר שהוא לא מקפיד על זה כל כך. אין דקדוקן של הדברים האלה, רק להגיד שהשכר יותר גדול בהתאם לאנשי החוכמה, אנחנו נראה שזה הרבה יותר מהותי. וזה בנפשה של התשובה פה. בואו נראה עכשיו את הדברים של הרמב״ם. הרמב״ם אומר, והתכלית אמנם היא העולם הבא וכלפי ההשתדלות, ואנחנו קוראים את זה כפשוטו. ולפיכך הביט זה אשר השם עמו בתכלית האחרונה, והניח מה שזולת זה, כן, רבי, מדבר במשנה על העולם הבא, שהוא התכלית השכר וכלפי ההשתדלות, ואמר, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. עכשיו מאיר הרמב״ם, ואם היא אותה התכלית, אין ראוי למי שרוצה להיות עובד מהווה, שיעבוד כדי להשיג העולם הבא, כמו שבארנו במה שקדם. זאת אומרת, בהקדמה, בפסקה ב', שצריך לדעת, שצריך לעבוד לשלמות ולא לדבר אחר בעולם. ואפילו לא לחיי העולם הבא. זה סותר את מה שאנחנו אומרים כלפי ההשתדלות. אז עכשיו הרמב״ם ימשיך, כן, כלפי העולם הבא השתדלות, או שמאהבה ולא לעולם הבא. אם נבין את העולם הבא, כמו שהרמב״ם מסביר, אנחנו נבין שהדברים בכלל לא סותרים. והרמב״ם מסביר איך צריך לעבוד, ואומנם יעבוד על אופן שאספר. מה זה עבודה מאהבה? והוא, שאם הוא מאמין שיש שם חוכמה שהגיעה אל הנביאים את השם, כן, הנבואה, שהודיעם בה כי המעלות הן כך וכך, והפחיתויות הן כך וכך. הרי הוא חייב מצד אותו אדם ישר מזג שיתקרב אל המעלות ויתרחק מן הפחיתויות. ואם הוא יעשה זה, אם הוא יתקרב אל המעלות, יתרחק מן הפחיתויות, בהתאם להדרכה של הנביאים, שאמרו לו שזה המעלות וזה הפחיתויות, ישלם בו עניין האדם ויבדל מן הבהמות, וכאשר יגיע להיות אדם שלם, הרי מתכונות האדם, שלא יעקבו מעכב, מתקיים נפשו בקיום מושכלה. וזהו העולם הבא, כמו שבארנו. כן, הרמב"ם מתאר שהעבודה צריכה להיות, העבודה צריכה להיות מתוך הבנה ש... שמסרו, זה השלמות, מתוך חתירה לשלמות, זה השלמויות, ואני אדם ישר מזג שרוצה את השלמות, רוצה את הטוב, אני לא רוצה את האינטרסים שלי, את הבטן שלי, את הערכים. זה מה שהשם הודיע לנו שהוא שלם, וזה מה שהשם הודיע לנו שהוא פחות, ואני מתקרב למה שהוא שלם, בגלל שהוא שלם, בגלל שהוא טוב, בגלל שהוא אמת, ולא בגלל דבר אחר, ומתרחק ממה שהוא רע, בגלל שהוא רע. ולא בשביל שכר. וממילא לאדם כזה, אומר הרמב״ם, נפשו מתקיימת בקיום מושכלה, וזהו העולם הבא. מי שאל מה זה העולם הבא? העולם הבא הוא כבר הסביר בעריכות קודם מה הוא, עכשיו הנושא הוא רק איך עובדים מאהבה. אבל הרמב״ם אומר, ותראו איזה יופי, הוא גם מבסס את הדברים שלו, מה זה עבודה מאהבה? היא העולם הבא. היא עבודה לעולם הבא, ובואו נראה, נבין את הדברים לעומק. וזהו עניין אומרו, אל תהיו כסוס כפרד אין אבין. רצונו לומר, סוס ופרד, כן, מונעם מן ההשתלחות, אמנם הוא דבר מבחוץ, כמתג והרסן, כן, מה גורם להם ללכת ישר? הרסן, השכר והעונש, משהו מבחוץ, לא מצד עצמם, מצד עצמם הם רוצים לברוח, הם רוצים להשתלח, הם רוצים... אבל יש להם מכריחים מבחוץ שמכריחים אותם, כן? אל יהיה האדם כן, אלא יהיה מונעו ממנו עצמו. רצוני לומר, צורתו האנושית כאשר תהיה שלמה, היא תמנענו ממה שימנע ממנו השלמות, ואין אשר יקראו פחיתויות, והיא תזרזהו על מה שישלם בו, ואין המעלות. וזהו אשר הושג אצלי מכלל דבריהם, בזה העניין הנכבד רב החשיבות. כן, הרמב"ם מתאר, עבודה מאהבה היא לא עבודה בגלל איזה הכרח חיצוני, היא עבודה בגלל הבנה שהעבודה בעצמה היא הערך, ואדם בעצמו רוצה לדבוק באמת וביושר, במעשים הנכונים, השלמים, לא השלמים האגואיסטית אליו, השלמים הנכונים, האידיאליסטים, הערכיים, ולהתרחק מכל דבר שהוא לא ערכי, כל דבר שהוא פחיתות, שהוא מגונה, שהוא רע, שהוא הפך המעלה, מצד עצמו, לא בגלל משהו אחר. עכשיו, תשימו לב את הלשון, מה הרמב״ם בא לבאר עכשיו? הוא בא לבאר עבודה מהעבר או בא לבאר את העולם הבא? בוא נשווה רגע. הרמב״ם תאר שמי שעובד מתוך ישרות מזג מעצמו, ולא ממשהו חיצוני, מי שעובד מאהבה, אז כאשר יגיע להיות אדם שלם, מתכונות האדם השלם, שלא יעקבו מעכב מהתקיים נפשו בקיום ושכלה, וזהו העולם הבא. תראו את הלשון, וכאשר יגיע להיות אדם שלם, מתכונות האדם השלם, שהוא יתקיים, יישאר ויהיה נצחי, ויש לו בדיוק את הלשון אחר כך, הוא אומר, צורתו האנושית, כאשר תהיה שלמה, היא תמנענו ממה שימנע ממנו השלמות. כשאדם שלם, אז הוא עובד מאהבה, אז הוא בן עולם הבא. מה שהרמב״ם כל כך טרח להסביר מהו העולם הבא, שהוא תכליתן של המצוות, זה בעצם להסביר שמה הערך שבמצוות עצמם. המצוות אמת, ותכלית תכליתם קיומם, והחוכמה אמת, ותכליתה ידיעתה, ועצם ידיעת החוכמה וידיעת המצוות וקיומן, קיומן מתוך ידיעתן, זה העולם הבא. לבוא ולעשות את המצוות בשביל דבר אחר, חוץ מעצם קיומו, זה לעשות דבר אחר מאשר לעולם הבא, מאשר להשתדל לעולם הבא. כי זה הרז הגדול. למה זה כל כך סוד שאנטיגנוס לא יכול לפרסם אותו בהמון לעבוד לשמה? זה נתפס דבר פשוט. הבעיה, ברור שזה מגונה לעשות דבר בשביל תועלת אחרת ולא בשביל עצם הדבר, אם הוא שלם. הסוד זה להבין שהמצוות הם השלמות והם הנצחיות. קניין הרוחניות, תיקון המידות והדעות שנרכש על ידי המצוות, זה עצמו העולם הבא, זה עצמו הופך את האדם להיות נצחי, לכן הצדיקים מגמת פניהם חיי העולם הבא, וזה לא למקרא, זה האידיאל. דוד אומר לעולם הבא, הוא לא אומר לתענוג שבעולם הבא, הוא אומר לדעת השם. מה זה עולם הבא? קיום הנפש וקיום השכלה, הנאה מזיו השכינה. כן, הנאה מזיו השכינה, נכון שהרמב״ם תיאר שזה לא נכון להגיד שאין שם תענוג ויש שם תענוג עצום. אלא כן, אלא להפך שם תענוג עצום. אבל זה דעת השם, דעת השם זה ערך. דעת השם זה הערך של, זה השיא של כל השיאים, של השלמות, לא רק מצד האדם, מצד מה שהקדוש ברוך הוא ברא את שלמותו של האדם ותכליתו של האדם ויעודו, זה הדבר הערכי ביותר שיש. כן? לכן, עבודה של הצדיקים ושל דוד המלך ושל כל נביאים וחכמיהם של ישראל היא לעולם הבא. מה שהרמב״ם פוסל לא לעבוד בשביל העולם הבא, זה בשביל ההמון. זה בשביל מי שלא מבין את הרז שהעולם הבא הוא... המצוות והחוכמה, קיום המצוות והחוכמה הם עצמם המעשים שמקנים את הנצחיות, את הרוחניות, הם עצמם הערך. מי שמבין שהעולם הבא הוא הערך, אז כלפי אותו ערך של קיום הנפש וקיום מושכלה, כלפי אותו ערך של דעת השם, שהוא העולם הבא כמו שקדם, אז מצוין שיעבוד, שישתדל כלפי העולם הבא, כלפי הערך. אנחנו עמדנו על זה.
זה אומר לא לעבוד כלפי העולם הבא
במשפחה. או, אז לא לעבוד כלפי העולם הבא, זה מי שתופך, מי שלא מבין, אלא בשביל מה כן לעבוד, הוא אומר, בשביל השלמויות והפחיתויות, ולהסתלק מהפחיתיות. בדיוק. מי שלא מבין את הרז שסוד המצוות זה עצמו השלמות, זה עצמו העולם הבא, אז בעצם מבחינתו זה שכר חיצוני, מבחינתו הוא עושה את השלמות בשביל דבר אחר. כי הוא מגדיר, אני עושה את זה, אני עושה את המצוות לא בגלל שהם שלמות, לא בשביל השלמות, אלא בגלל, בשביל דבר אחר, כמו שהרמב"ם מסביר לעומק בצורה מאוד יפה. נכון, זה מסביר את סודו גבייתוס, כי הוא דרש להם ברבים, אנטיגנוס השלם, אמר להם, תקשיבו, המצוות עצמם הם השלמות, תעבדו שלא על מנת לקבל כלום, כל, על מנת לקבל משהו, לא, המצוות עצמם זה העולם הבא, ככה הוא אמר להם.
כי באמת
זה העולם הבא, אבל זה רז, ואדם, הוא לא מבין את הערך שבו שלי במצוות.
אנחנו פה בעולם הזה עושים פרוטיסטנטרים שיהיה בעולם הרע ולא
רק... זה מה שכתב הרמב״ם, שאותו עולם שכולו טוב, בגלל שאנחנו בגוף, אנחנו לא יכולים להתענג מזה, מהרוח אדם.
50%
מהרוח. לא, אז משהו כזה, יש מושג של עולמך, תראה בחייך, אנחנו נראה גם את המושג של נבואה בעולם הזה, שזה בעצם מצב שבו אדם בעודו בגוף נדבק בעליונים כמה שאפשר, אנחנו נראה שיש הבדל בין משה רבנו, שתמיד היה דבוק ברוחנים, לעומת שאר הנביאים שמתפרקים וזה משהו זמני ורגעי ונדבקים בנצח הזה ומרגישים את התענוג הזה ונהפכים לאיש אחר. אבל זה ממש עניינם של המצוות, זה ממש, ולקיים אותם בעצם. הגדולים עושים את זה לא על מנת לקבל פרס בכלל, הם פשוט עובדים לעולם הבא לא בגלל התענוג שבו. עכשיו, תראו כמה שזה קרוב לדברים של בעל הנפש החיים ומריה זנזל, קרוב אבל שונה ממש. אני אסביר. תראו, מה שהרמב״ם אמר כאן, איך צריך לעבוד? איך צריך לעבוד? אומר הרמב״ם, איך אדם רגיל יעבוד? תבינו שהשם נתן לנביאים תורה, נתן למשה תורה ונתן לנביאים הדרכות, שמי שעולה, שהם השלמויות והפחיתויות, ובעצם תעשה את זה בגלל שהאדם הרגיל לא מבין שזה השלמויות והפחיתויות. לכן הרמב״ם אומר, תבין שניתנו להם השלמויות והפחיתויות, ותתרחק לכל, תעשה את כל מה שהם אמרו, כי זה שלם, ותתרחק מכל מה שהם הרחיקו, כי זה פחות, זה מגונה. עכשיו, לפי דבריהם, תראו כמה זה קרוב, לפי דבריהם זה בעצם, תשתדל לעולם הבא, כי השם רוצה בזה, כי השם שמח בזה, ולא כי האדם רוצה בזה. והרמב״ם מוסיף פה, הרמב״ם אומר את זה כאן, אבל הוא מוסיף יותר מזה. נכון שהשאיפה לעולם הבא היא לא בשביל האדם, כן? וזה מה שהוא אומר, תעשה את האמת בשביל האמת ולא בשביל בסוף הטובה לבוא בכלל, לא בשביל ליהנות. אבל הרמב"ם מדגיש ואומר, אל תעשה רק כי השם אמר. תבין שהשם אמר שזה השלמות. ואדם חכם, כמו אנטיגנוס איסוכו, הוא יכול להבין, או כמו שהרמב"ם מחנך, החכמים השלמים יכולים להבין את השלמויות שבמצוות. ואדם בעצם במדרגה המינימלית של קיום של עבודה לשמה, הוא עושה את זה בעיני הרמב״ם, כי השם אמר שזה שלמות. השם אמר שזה שלמות, זה זכה אותו לשלמות, כי הוא עושה את השלמויות, דיברנו על זה, איך זוכים לעולם הבא, גם אם לא מבינים את הכוונה, את התכלית. אבל אם גם מבינים מה זה, אז על פי מעשה ועל פי חוכמתו הוא זוכה. עוד דבר שאני אדגיש פה, מי שעובד ועושה את המצוות בשביל העולם הבא, זאת אומרת בשביל עצמו, בשביל ליהנות מהעולם הבא, אז בעצם חסר לו במעלה שלו, הוא לא שלם כל כך כי הוא אינטרסנט עדיין. כן. הוא לא עובד בעצם בשביל הערך, הוא עובד בשביל ליהנות מהערך. אז אין לו אותו מדרגה של עולם הבא באופן אוטומטי, אין לו אותו שלמות. העולם הבא שלו יהיה שלם יותר אם הוא באמת יתעלה יותר ויעשה את הערכים בשביל הערכים ולא...
זה כבר אתה אומר כדי מלוליאן.
כן, ובעצם יוצא, עכשיו מובן, למה הרמב״ם בצדק אומר שהחכמים והנביאים ודוד, יוצא פה שעבודה מאהבה היא השאיפה לעולם הבא של הנביאים. למה זה לעולם הבא? כי אמרנו, בגוף אי אפשר להגיע לאותו דעת השם. לא רק כי בגוף אי אפשר להגיע לאותו תענוג. כן. הדעת השם, הדבקות בקדוש ברוך הוא, אחרי העולם הזה, באמצעות הקיום של שעה אחת של תורה מצוות בעולם הזה, אז היא עצמה הערך. בשביל זה צריך להשתוקק כלפי ההשתדלות. עכשיו אנחנו מבינים למה זה כל כך קריטי, למה זה כל כך קריטי לרמב״ם להתווכח עם כל מי שהסביר אחרת את הגמול, את תכלית הגמול. זה בעצם אומר שהם לא הבינו מה זה המצוות ומה הם תכליתן. הם בכלל, הם כאילו, וחלילה, איך הרמב״ם תיאר את זה, האנשים הקטנים, הם ממש מחללים את הקודש במובן מסוים. אתה עושה את השלמות בשביל דבר פחות. אתה לוקח את תורת השם בשביל להנאות העולם הזה, זה משהו נוראי. אנחנו נראה את זה, נדבר על זה גם באלו שאין להם חלק, לגבי הלוחש של המכה. זה כאילו טעות נוראית, נוראית, אומר הרמב״ם. נכון, דקדוקם של דברים, מתי התחילה תחיית המתים ואיך, זה לא חשוב. אבל להבין שהמצוות הם השלמות שתכליתן קיומם, לעשות אותם מאהבה, והתכלית היא העולם הבא דווקא, זאת אומרת, השלמות הנצחית, שאדם יכול להתעלות אליה באופן טבעי, שהדרך היא המצוות, זה הבנה של התורה והמצוות. לכן זה דבר כל כך יסודי, שהתכלית אומנם היא העולם הבא וכלפי ההשתדלות. זה בדיוק יוצא פה, שלא סתם הרמב"ם מקדים את המושג עבודה מאהבה, לפני שהוא מסביר מהו העולם הבא. מה, לא יכלת ישר להסביר, אתה חייב להגיד שכולם טועים בזה ומתבלבלים. תגיד, העולם הבא הוא רוחני וזהו. לא. עבודה מאהבה צריך להבין שהתכלית היא לעשות את המצוות, ולהבין את השלמות שבהם, ולא בשביל שום דבר אחר, ולא בשביל מה שאתה חושב שהוא שלמות. וזה עצמו העולם הבא, אומר הרמב״ם. קיום הנפש וקיום השכלה בהליכה בשלמות, זה עצמו הנצחיות. ועוד הקדמה שהוא היה חייב להקדים לזה, להפסיק להתאפס לפשטות של המדרשים ודברי חז"ל, תחדרו לעומק. זה מה שהוא מסיים עכשיו, פה בסוף הפסקה. ועוד החבר חיבור, מקבץ בו כל הדרשות הנמצאות בתלמוד וזולתו, והבהרן והפרשן פירוש שאות לאמיתות, ואביא ראיות לכל זה בדבריהם גם כן. אני אוכיח מתוך דברי חז"ל כדי לשכנע את כולם, ולא רק מפי ולא רק בהתאם לשכל. והגלה מה מהן כפשוטו ומה מהן משל, ומה מהן הרבה חלום וזכרו, מאמר סתמי כאילו רבה קיס. ובאותו החיבור עבר לך אמונות רבות, ובו אבאר כל הדברים אשר נתתי לך מהם בדברי אלה, דוגמאות מועטות שתקיש עליהן. כן, הוא הסביר פה את העולם הבא, אין בו לא אכילה ולא שתייה, תדע ארץ ישראל שתוציא גלוסקאות וכלי מלט, ראינו בערכות מלאכים וגר זאב עם כבש, כמה דוגמאות מועטות. הסברתי לך, יש בהקדמה למשנה, אין הקדוש ברוך הוא בעולמו אלא דל אדמות של הלכה, אנחנו נראה את זה, איך הוא מסביר את זה יפה, בעומק. אז הבאתי לך פה רק קצת דוגמאות, שם אני אבאר את זה הרבה יותר. כן, הרמב״ם התחיל בחיבור הזה, הוא מתאר את זה בהקדמה למורה נבוכים, שהוא התחיל והחליט לפרוש, שינה את התוכניות שלו. למה? הוא ראה שהוא מתחיל לבאר, החיבור בענייני אגדות הזה, הוא ראה שהוא מתחיל לבאר, אז הוא מרגיש, לא, אני חושף פה יותר מדי סודות, אני דורש בספרי תורה ברבים. הוא אומר, טוב, אז אני לא ממש אגלה, אני רק ארמוז, אז אני לא עושה כלום, תשאיר את הדברים כמו שהם, הם רמזים. הרמב״ם אומר שהוא לא מסוגל, כאילו. או שהוא חושף ספרי תורה ברבים, או שהוא רומז ולא מסביר, ואף אחד לא יבין כמו שהוא היה רוצה. הוא אומר, מתוך הספרים שלי, מתוך מורה נבוכים, תחש יש לו גם את החיבור על הנבואה, שהוא התחיל בו והשיג בו ושיקע את מה שהוא התחיל בו במורה נבוכים, ומתוך המשנה שלו צריך פשוט בעצמנו, והרבה עשו את זה אחריו, לפרש פשוט את העומק בדברי חז"ל. עכשיו, למה אני קראתי גם את הקטע הזה? כי תראו, בעצם הקדמות שהרמב"ם רצה להקדים בהם לפני הבנת מושג העולם הבא, הם חיוניות להבין את העולם הבא לדעת הרמב"ם. גם אחרי שהוא מסביר את העולם הבא, הוא חוזר לעבודה מהבא. גם אחרי שהוא הסביר את כן, בהלכות תשובה, הוא שם קודם כל את מהות העולם הבא, ואז הוא חזר לעבודה מאהבה. תדעו שבעצם כל ההבנה, כל ההסברה של הרמב״ם לעולם הבא כעולם רוחני, שהוא קיום הנפש וקיום השכלה בדעת השם שלה, זה בעצם עניינם של כל המצוות, וזה רז שאפשר לגלות אותו רק מעט מעט, בהתאם לדעתו של האדם, ואי אפשר לדרוש בו ברבים בצורה מבוארת, וזה מה שהוא רומז בפסקה שלנו בצורה ברורה, וככה נראה לי הבנו לעומק יותר את כל העניין הזה של מושג מהות העולם הבא, מהות תכלית מתן שכרן של מצוות. רק נקרא פה את המשפט האחרון שנסיים את פסקה ו', שהרמב״ם אומר, אין לתפוס עליי על מה שבא בדבריי מן ההיקל, מאי הקפדה, בקצת מילות ועניינים שתופסים עליהם אנשי החוכמה. זאת אומרת, אדם שעכשיו ינסה לבחון את הדברים שלי מבחינה פילוסופית, הוא יראה שלא דקדקתי במושגים. כן, אבל אל תתפוס עליי. למה? לפי שאני הקלתי בזה, אני לא הקפדתי, בזה השיעור, כדי להבין משלא קדם לו ניסיון בדבר מזה אינה נכבד. אני כותב פה את פירוש המשניות, זה חלק מפירוש המשניות לכל הציבור. רוב העולם לא מכיר את ענייני החוכמה והפילוסופיה. אני הסברתי את זה בצורה שכל אדם יוכל להבין. אז לא דקדקתי בהגדרות הפילוסופיות של כל מושג. אז אל תדקדק עליי בזה, כן? לא כל בני אדם ישיגו את העניין הזה, ואני רק מזכיר שהרמב"ם מסיים את ההקדמה ואומר, הרחתי מאוד בדברים האלה, עצח בהם חזור על דבריי פעמים רבות, התבונן בהם התבוננות טובה, ואם יש יחל לבך כי השגת ענייניו מפעם אחת או מעשר, כן, אם אתה חושב שהשגת ענייניו מפעם אחת או מעשר, הרי השם יודע ששיחה על, על, על שקר. גם 10 פעמים, לרדת לו עומק מושגי העולם הבא פה, ועבודה מאהבה, שזה דבר אחד, וכל החינוך של הרמב״ם, תבין שיש סוד, תיצאו מהפשטנות, תיצאו מהשטחיות של תפוס את עבודת השם כאיזה תועלת, כזה אמצעי לעולם הזה, כזה קרדום לחפור בה. זה משהו עמוק ביותר, קשור, כמו שאנחנו נראה גם בעניין של הנבואה, קשור להבנה, בכלל כל המציאות של העולם הרוחני. ממש סודות התורה שחכמים העלימו, וגם הרמב״ם שבא לבאר את הדרשות, לא היה מסוגל לפרשם. זה נראה עומק העניין הזה, החלק הראשון של הבנת מושג העולם הבא, כמו שהרמב״ם סיכם. זהו מה שהושג אצלי מכלל דבריהם, בזה העניין הנכבד רב החשיבות.